אחלניסטיות, פרק 13, איזה כיף, אני צביעה, אחלניסטית שוכלמה בחסד האל, בזכות 12 הצעדים המדהימים שכתובים בספר הגדול. והיום איתי אורחת חוזרת, לילך.
שלום לכולם, כיף להיות פה.
איזה כיף להצטרף. אנחנו בעמוד 9. בסיפורו של ביל, אנחנו אחרי ההתחלה, הסיפור שבאמת הוא ממש מספר את הפעמים הראשונות שהוא שתה בהן, שבאמת עדיין לא היו כפייתיות, כן? זה עוד היה שלב שכנראה היה אפשר לעצור, אבל כמו במקרה שלי, גם אני כשאכלתי ממתקים בתור ילדה, כנראה שזה עוד היה שלב שאפשר לעצור, אבל כשהבנתי שאני מכורה, אז זה כבר היה מאוחר מדי. ובעצם יש פה קטע נורא מצחיק שמתחיל, זאת הפסקה השנייה, נגיד, מלמעלה. זה מתחיל ופתאום באוקטובר 1929. וקראתי את זה, אמרתי לעצמי, כמה פעמים, כאילו בחיים שלי, אמרתי לעצמי, או סיפרתי את הסיפור שלי, ואמרתי, וזהו, וכך וזה, פתאום עליתי על המשקל ועליתי ב-15 קילו, לא יודעת מאיפה זה הגיע. כאילו, פתאום מצאתי את עצמי יושבת ואוכלת ומסתירה עם השמיכה את השקיות. כאילו, זה פתאום, וזה אף פעם לא באמת פתאום, אבל בראש שלי אני כאילו זוכרת את הפיקים האלה של הפתאום. ומעניין אותי לשמוע כאילו אצלך, אם זה גם ככה, או שזה משהו באמת אצלי.
וואי, ממש. האמת שהפתאום האלה זה כאילו, פתאום ההורים שלי התגרשו, אז ברור שאני באיזשהו מצב שאני לא יודעת איך להתמודד בו, ואני הולכת לאוכל. כאילו, פתאום קורה לי משהו בחיים, וזה תמיד מפתיע אותי שפתאום יש איזה אתגר, פתאום יש איזה קושי. וכאילו, יום אחרי יום, תמיד הייתי הולכת לאוכל בשביל להתמודד עם זה ממש, במשך המון שנים, כאילו, מגיל מאוד צעיר עד לפני שנתיים. כאילו, זה כזה פתאום קרה משהו והייתי הולכת לאכול. כזה ממש כמו שהוא כותב פה.
מדהים, מדהים, זה כאילו פתאום אני מבינה שהפתאום זה כאילו הפתעה, אבל לא רק הפתעה שאני מופתעת כשאני נזכרת, אלא שכאילו כל דבר שמפתיע אותי, כל דבר שלא מתחבר לנרטיב, כן, לסיפור הזה שאני מצאתי לעצמי, אם זה לגבי זוגיות, אם זה לגבי עבודה, קריירה, לימודים, כן? כל אחד במקום שבו הוא נמצא. כאילו כשדברים זרמו וזה היה הצלחות וזה, אז לא, זה לא היה נראה לי מוזר, זה היה לי הגיוני. כאילו, הנה, אני הייתי לוקחת את הקרדיט לעצמי. אבל כשדברים באמת הפתיעו אותי שהם לא קרו כמו שאני חשבתי, מבחינתי זה היה איום ונורא. היום אני יודעת שבאמת זה על פי רצון של כוח הרבה הרבה יותר גדול ממני ומכולנו. אז גם דברים שלא הולכים על פי איך שאני חשבתי, על פי, כמו שאימא שלי הייתה קוראת לזה, תוכניות החומש של צביעה. כאילו היו לי תוכניות כאלה 5 שנים קדימה שכמובן לא התגשמו. ופתאום כאילו להבין זה בסדר שדברים לא קורים כמו שתכננתי, כי זאת הדרך שהם אמורים לקרות. אבל הוא אומר פה, הוא מספר שבאמת פתאום באוקטובר 29 פרצה מהומת גיהנום בבורסה של ניו יורק, הוא היה ספקולנט של הבורסה, ובסיום יום הגיהנום הזה הוא מתנדנד מהבר אל המלון, סליחה, מהבר של המלון למשרד של סוכן הבורסה, והוא רואה את המספרים, ואז עוד פעם זה נורא הזכיר לי כאילו את המספרים האלה שאני שוקלת את עצמי, ואז פעם אחת אני שוקלת את עצמי אצל חמותי, ופעם אחת אצלי, ופעם אחת אצל אמא שלי, ופעם אחת אצל במשקל דרכים שיש פה בעיר שאני גרה בה, וכאילו מוצאת ומספרת לעצמי כל מיני סיפורים של לא, 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 זה פשוט בגלל שאני במחזור, או לא, לא, זה בגלל ש... כאילו תמיד היו הסברים ללמה העלייה הזאת, ואז יש פה את הקטע שמדווחים, וזה נורא, כאילו העיתונים דיווחו על אנשים שקפצו למוות ממגדלי בניין הבורסה, זה הגעיל אותי, אני לא אקפוץ, חזרתי לבר.
וואי.
ואני פתאום חושבת, כאילו כמה פעמים אמרתי, נגיד כשאנשים הלכו לכל מיני תוכניות כאלה שהיו פעם, שלא נזכיר את שמם כמובן, אבל תוכניות של ירידה במשקל בטלוויזיה, ושוקלים אותם וזה, ואני אמרתי לעצמי, אני בחיים לא אגיע לשם, אני לא אגיע למשקלים האלה, אני אלך לעשות ניתוח אם זה יקרה. כאילו, אבל מה הייתי עושה אחרי זה? הולכת
חוזרת לזה.
חולקת, במיוחד בהפסקת פרסומות.
ממש. זה מדהים כי זה ממש מזכיר לי את ההכחשה שלי, ההכחשה הפרטית שלי, שאני מסתכלת על אחרים שעושים משהו מאוד דרסטי ומאוד פוגעני, כאילו הם קפצו למוות ממגדלי בניין הבורסה. כאילו הם הרסו לעצמם את החיים, בוא נגיד, וזה הגיל אותו, אבל אז הוא לא יקפוץ, אבל הוא יחזור לבר, ומבחינתי, כאילו איך שאני רואה את זה, הלחזור לבר הזה זה לחזור למטבח, לארון, ולא בשביל לאכול קצת. זה היה בשביל, זה מילים מאוד חזקות, אבל זה היה בשביל להרוג את עצמי. זה היה בשביל לתת לעצמי מכה מספיק חזקה, כאילו איזה משהו ממש חזק, כדי שאני אפסיק להרגיש את הקושי, כאילו אפסיק להרגיש את הקושי, ממש ככה. והוא אומר, גם כששתיתי, שוב חזרה אליי ההחלטה הנחושה להרוויח. כאילו, אז נכון, אני לא הורגת את עצמי לגמרי, רוב, כאילו, אף פעם לא הרגתי את עצמי, אבל הרי הגעתי לאכילה כי היה לי ממש קשה, אכלתי, וברגע כבר לא חשבתי יותר על הקושי, ישר כבר הייתי באטרף איך להמשיך עם החיים, איך להתקדם, נערמו לידי על באמת אלפי בעיות שלא ידעתי כבר איך להתמודד איתם, כאילו זה היה ערימה על ערימה. וזה מדהים, כי במשך שנים ערמתי לידי בעיות ואכלתי כדי להמשיך פשוט, וזה לא שהבעיות נעלמו מעצמן, כאילו באיזשהו שלב הן דפקו בדלת כל פעם מחדש, פתאום, כאילו זה ממש כזה, פתאום הם דפקו בדלת, וכל פעם האוכל חיבה את הרעש הזה. עד שיום אחד, אצלי כזה, עד שיום אחד כבר האוכל השתיק את זה רק לשלוש שניות, רק לשנייה. ואז כבר יאללה, כאילו, מה שתמיד עזר לי, כבר לא עזר לי. כאילו, וכזה, זה מה שמעלה לי ממש הפסקה הזאת.
אני חושבת על זה, את אומרת הבעיות שלי שנערמו, ואני במשך שנים, גם בתוך רואי, חשבתי שהבעיה שלי זה האוכל והאכילה והשמנה. וכאילו אם אני רק אמצא את הדרך לפתור את הקסם הזה שיפתור את הבעיה הזו, הכל יסתדר. לא הבנתי שזה הפתרון. ותכף אנחנו נגיע פה לכל מיני פתרונות שביל הגיע, אבל זה באמת, אז הוא אומר, טוב, אז מחר יהיה יום חדש, והוא בטוח שזה, ועכשיו הוא הולך לכבוש מחדש את העולם, וגם אני תמיד כאילו בערפל הזה של אחרי בולמוס, אז פתאום היו לי כל מיני מחשבות כאלה, טוב, אז במקרה שלי, כן? אוקיי, אז אני עכשיו אהיה בצום 3 ימים, ואז לא יראו, ואז אני אלך ואני אתחיל בתוכנית דיאטה חדשה, או בתוכנית ספורט חדשה, או כאילו המון המון דברים שלא הייתי מגיעה אליהם אף פעם. ואז הוא אומר בפסקה הבאה, אבל השתייה שוב לכדה אותי. ובאמת התחושה שלי הייתה שהכלא הזה, זה היה כלא של באמת אכילה כפייתית וניסיונות ככה שלא ידעו, שלא יראו, איך אפשר לא לראות? זה כמו הריון, כמו שחברה אומרת, באיזשהו שלב רואים את הבטן, ובכלל, וגם אם לא יודעים, אז זה נראה, זאת אומרת, אבל ניסיתי להסתיר את זה מעצמי הרבה פעמים, ופה נגיד הוא מספר שאף אחד לא היה יכול לנחש שלא ימצא עבודה במשך 5 שנים, ושלא ינשום נשימה אחת מפוקחת. בקטע הזה, אני חושבת שאצל אכלניסטים לעומת אלכוהוליסטים זה קצת שונה, כי יש משהו במבנה האישיותי של אכלניסטים, לפחות אצלי, ואצל חברות שאני מכירה, ואני אשמח לשמוע גם ממך, שדווקא בגלל המערך הנפשי, באמת דפוק הזה, כמו שדיברנו בפרק הקודם על ה... צורך לרצות את כולם, שכולם יגידו כמה אני בסדר, אז שאף אחד לא יגיד שזה משהו לא בסדר, כי מה, לא מספיק שאני שמנה נגיד, אז כאילו גם יש עוד משהו לא בסדר, אז הריצוי הזה גרם לזה שבאמת הפסדתי המון דברים. ימי עבודה כמעט ולא הפסקתי, במיוחד כי הצלחתי לשכנע תמיד את הבוסים שלי, שאני אעבוד מהבית בימים שקראתי להם ימי מחלה, ואחרי זה באמת גיליתי שהם באמת ימי מחלה, כן? של המחלת האכילה הכפייתית. ובאמת מעניין אותי איך זה אצלך, הקטע הזה עם התחייבויות לעבודה, או נגיד ללימודים גבוהים.
וואו. אז אני אגיד שהגעתי לתוכנית, אוקיי. הייתי ממש רוב חיי, אני חשבתי לפחות שהייתי עם מוסר עבודה מאוד גבוה, והייתי עובדת בטירוף. הייתי עובדת 7 ימים בשבוע, הייתי עובדת הרבה יותר מ-12 שעות על הדף, כאילו משהו ממש מוגזם. אז מוסר עבודה, כאילו זה משהו חיובי, אבל המוסר עבודה שלי לא היה חיובי, הוא היה לגמרי יתר. ואז באמת אני היום מבינה כמה פשוט השתמשתי באוכל כדי שהוא ייתן לי כוח להמשיך ולעבוד עוד ועוד ועוד, וגם כשאני נרדמת וכבר לא יכולה, אני רגע אלך לאכול משהו, אני אטין את עצמי ואחזור לעבוד. ואז שבאמת כשהאוכל כבר הפך להיות גם איזשהו כזה משהו מאוד קשה להכיל אותו גם, ובאמת רציתי להפסיק עם האכילה הכפייתית הזאת, פתאום שום דבר לא נתן לי כוח לעבוד. ממש ככה, כאילו ברמה שהייתי צריכה להתפטר מהעבודה שלי, כי לא הצלחתי לעבוד, לא הצלחתי לחשוב, לא הצלחתי פיזית לעמוד על הרגליים ולהתעסק בדברים ולהתחייב לדברים, וכל כך כזה הייתי... כאילו, כל כך כאב לי על הלילך שאני מכירה, שיודעת לעבוד ולתקתק ולעשות מלא ולהרשים את כולם, וכזה באמת לעמוד באיזה 10 לוזים של אנשים ש... כאילו, אז בנקודה הזאת, שם זה היה שלא האמנתי שאני לא אוכל לעבוד, וזה לא אשמת אף אחד, זה פשוט זה כאילו... שלא יכלתי להחזיק בעבודה, כי המקור כוח שלי כבר לא נתן לי כוח. ואז באמת, אני, מבחינתי, אני כבר שנתיים בשיקום בזכות התוכנית, ואני באמת לאט לאט לומדת להיות במחויבות לעבודה ולמקומות שונים ואחרים ולאנשים שונים, בצורה ממש מעניינת, כי זה לא המוסר עבודה שאני מכירה של ה-24/7, וזה גם לא העניין הזה שאני לא יכולה לעבוד בכלל, כי אין לי כוח, זה מין כזה אמצע שהוא חדש לי, וזה מעניין, זה חיים
איזון,
מעניינים.
איזון, פשוט איזון. אמן. זה באמת הסיפור שלך הזה על איך שאני עייפה, אבל אני צריכה להמשיך ולעבוד, אז אני יכולה לתות, ובדיוק פה ככה בסוף עמוד 9, אז אומר, השתייה שלי חדלה להיות מותרות, יפה לצורך. שניים,
ממש.
לפעמים 3 בקבוקים של ג'ין גרוע ליום, היו לדבר של שגרה. ואני זוכרת שאצלי זה באמת היה כל מיני באמת בולמוסים כאלה של בלילה, או נגיד בעבודה, עבדתי בשירות לקוחות, אז את יודעת, לא רואים אותי, ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה כל זמן שאני לא מדברת. אז הייתי הרבה פעמים לוקחת באמת את המשמרות בלילה מאוחר, שלא הרבה אנשים מתקשרים, והיו את המכונות האלה של כל מיני ממתקים ודברים, והייתי הולכת וקונה, ולא היה לי כסף, כי זו הייתה תקופה שבאמת לא היה לי כסף, והולכת וקונה ושמה כאילו במגירה, וכל פעם כשאין שיחות אוכלת תוך כדי, ואחרי זה הייתי שוכחת שעשיתי את זה, והייתי מגיעה הביתה ושוב. ובאמת בעמוד 10 זה ממשיך כל פעם, כאילו ניסיתי לא לגעת ועוד פעם בולמוס, וניסיתי לא לגעת ועוד פעם בולמוס. וזה מזכיר לי לא רק את הדיאטות, כן, שעשיתי לפני וואי, אלא גם בתוך וואי, כל פעם כאילו, או, הנה תוכנית האוכל שתעזור לי, כי זאת הבעיה, הבעיה היא האוכל, אז אני רק צריכה לפתור את הבעיה, והכל יהיה בסדר. ובעצם אני מבינה מהסיפור של ביל, וגם מהסיפור שלי הפרטי, שהבעיות שלי מתחילות, באמת כמו שאמרת, להיערם, ומתחילות כאילו להרים את ראשם, כשאני מפסיקה להשתמש באוכל. לא משנה אם זה כי אני בדיאטה, או כי אני בהימנעות ארוכת טווח, זה הרגע שהחיים צורכים לי במוח, ואני פשוט מרגישה כל כך חזק, כל רגש, כל תחושה פיזית אפילו, כן? כי אין לי מה להרגיע, אין לי את האוכל שירגיע. וזה הרגש של הקושי.
נכון. אני ממש מתחברת למשפט שהוא כתב פה, שהאכילה הפכה לצורך. עכשיו, זה מתעתע, כי אכילה זה באמת צורך שלנו. אבל איך שאכלתי, ואני חושבת שמי שהוא אכלן כפייתי יבין שכאילו, הדרך שבה אכלתי היא לא לשם הצורך הביולוגי. זה היה לשם צורך אחר. זה היה צורך אחר. צורך לא הגיוני. צורך שהוא לא קשור לאוכל. וזה באמת נמשך בלי סוף. כאילו, אז פעם זה היה כי קרה משהו ממש רע והייתי צריכה לאכול כדי להירגע, ואז עם הזמן זה הפך להיות פשוט כל הזמן, כי הייתי צריכה להתעורר בבוקר וללכת לאכול ישר כדי להתחיל את היום, או באמת לאכול בסוף היום כדי ללכת לישון. כאילו, זה הפך להיות צורך לא נורמלי. ממש.
זה קטע, דעת, אני חושבת פתאום שלפעמים יוצא שאני שומעת מומנות וחברות שאומרות, אבל מה, אני צריכה לוותר על כל המאכלים האלה שאני כל כך אוהבת? ואז אני פתאום חושבת עכשיו לעצמי, לא יודעת מאיפה זה קפצה המחשבה הזאת, אבל של איך יכול להיות שאהבתי כל כך מאכלים מסוימים, כשהייתי אוכלת אותם בכזאת כמות, שלא רק שזה כבר לא הסביע, אלא שזה, סליחה על התיאור, כן, אבל גורם באמת לגרפסים כאלה ולטעם מגעיל בפה, ובטח גם במקומות אחרים, וכאבי בטן מאוד חזקים, ושממש את צריכה להסתובב כאילו על מי שבאמת אכל כפייתי ביתר, בטח ככה ידמיין מיד כשהוא שומע את זה בראשו, את הקטע הזה שאוכלים, אוכלים, אוכלים, ואז זזים, כאילו מזיזים, זזים מצד ימין לצד שמאל במיטה, כדי לארגן את הבטן ככה שזה פחות ילחץ, ואני אוכל להכניס עוד משהו, זה מטורף. אני לא אהבתי את האוכל הזה. אני אהבתי את מה שהוא עשה עבורי. את הרוגע הנפשי הזה שהוא סיפק לי. זה מה שאהבתי, לא את הטעם שלו. הטעם זה היה כאילו בונוס, נגיד, או תופעת לוואי של השימוש.
אבל למרות זאת, למרות, הוא אומר, כאילו, למרות כל ה... למרות שזה הפך לצורך, עדיין הוא חשב שהוא יוכל לשלוט במצב, והיו תקופות של פיקחות. וזה חידש את תקוותו, את תקוותה של אשתו, כאילו שיהיה בסדר. וזה מדהים אותי, כאילו ה-ups and downs האלה, שאני סופר מתחברת אליהם, כאילו הימים האלה שהייתי בטוחה, זהו, עליתי על דרך המלך, אני יודעת איך לחיות, כאילו, אני יודעת איך לשלוט באכילה, אני נקייה, די, אני, וכאילו, ובאמת חשבתי שזאת, כאילו, שרק אם אני אוכל בצורה מסוימת אשלוט במצב, אז כאילו זה יהיה בסדר. וכאילו בשנייה, כאילו, אם תקראו בספר, תראו שממש בשנייה רשום, בהדרגה נעשו העניינים גרועים יותר. כאילו, הייתה תקווה לשנייה, כבר העניינים נעשו גרועים יותר. כאילו, אני ממש מתחברת לזה בספר, כי הוא פשוט מספר את החיים שלו. אז פתאום היה משהו ממש קשה לפני כמה פסקאות, עכשיו בהדרגה נעשו העניינים גרועים יותר, אבל כאילו לא משנה מה קורה, אני בסוף אחזור לאכילה, כאילו אם זה משהו בומבסטי, אם זה משהו בהדרגה, אם זה... כאילו זה סופר עני עם אכילה.
וזה רק נעשה יותר ויותר גרוע, זאת אומרת, זה לא שפתאום, טוב, כאילו פתאום אני משלה את עצמי לכמה ימים או לכמה שבועות, חודשים, ואז יש פה בעמוד 10 ככה באמצע, שהוא מספר אחרי שהוא התחיל באמת בבולמוס ענקי נוסף של שתייה והזדמנות עסקית נעלמה, אז הוא אומר, התעוררתי, זה חייב להיפסק, ראיתי שלא יכולתי לעמוד אפילו במשקה אחד, גמרתי לשתות לעולמים. ואני זוכרת באמת לפני 19 שנים, הגעתי כבר יותר, 19 וחצי נגיד, הגעתי אז פעם הראשונה לאוי, ואחד המשפטים שלימדו אותי זה אחד יותר מדי ואלף לא יספיקו. ובאמת, הבנתי את זה, במוח הבנתי. אני לא צריכה להסביר לי כמה פעמים, אני מבינה בפעם הראשונה. אבל מה שלא הבנתי זה, שאני לא יכולה לעמוד בהחלטה שלי, לא לגעת יותר בדברים האלה. אם הייתי יכולה, אז באמת, הייתי פשוט מפסיקה לאכול את כל המאכלים האלכוהולים עבורי, כי תכלס, אני יודעת מה הם. אני מספרת לעצמי, אולי בתקופות מסוימות שאני לא יודעת ואני צריכה לבדוק, אני יודעת. אני יודעת על מה יציעו לי מיליון דולר, ואני לא אהיה מסוגלת לאכול ממנו במידה לאורך זמן קבוע מראש. אני יודעת את זה. והקטע הזה של זהו, אני גמרתי את זה, אני לא נוגעת יותר. כמה פעמים אמרתי, אני לא נוגעת יותר בשוקולד. ואז הלכתי, ולא הלכתי ישירות לשוקולד, כן? הלכתי לכל מיני, היה פתאום זמן, במיוחד כזה, אני חושבת באזור, לפני הקורונה קצת, שהגיעו כל מיני חטיפים טבעיים, טבעוניים גם נראה לי, שאין בהם שום דבר, שום תוספת סוכר ושום זה, ואני סיפרתי לעצמי שהנה, זה דבר טבעי לגמרי, אין בו תוספת סוכר, זה הכי רחוק שיכול להיות משוקולד. אז זהו, שלא, כי אני, ההתמכרות שלי היא באמת למתוק. זה לא משנה לי מאיפה הוא מגיע. ויכולתי, כאילו באמת, לאכול כזה, את יודעת, זה ארוך, זה, את יודעת מה, 20 סנטימטר, 25, זה ממש, זה מגיע בארוכים כאלה, ואני הייתי קונה שניים, כי ידעתי שאחד לא יספיק לי. והייתי מספרת לעצמי שזה בסדר. אני בהימנעות שלי, אני עומדת בהתחייבות שלי. ולא הצלחתי לעמוד.
כן. מדהים, כאילו... מדהים כמה, באמת כמה הבטחות היו לי גם. אם זה לאבא שלי, אם זה לאימא שלי, אם זה לעצמי. ובאמת אף פעם לא הצלחתי לעמוד בהבטחות האלה. כאילו ממש אף פעם, אף פעם, אף פעם. כאילו חד משמעית, אין... למעלה מהסוף הבטחתי המון הבטחות, היו גם שנים שפשוט החלטתי לא להבטיח יותר הבטחות. ודי, וחלאס, אין לי כוח יותר לאכזבה של אחרי ההבטחה הזאת. ולא משנה, כאילו, לא משנה, כבר יאללה. מקסימום האוכל ייקח אותי. כאילו, ממש זה היה ככה. אני לא מבטיחה יותר הבטחות. ממש ככה.
זה ממש, הקטע הזה של להבטיח ולהחליט וזה, זה בדיוק מתכתב עם, עם הקטע הבא, שהוא כותב, החלטתי עוד פעם וניסיתי עוד פעם, וכמה פעמים אני החלטתי עוד פעם וניסיתי עוד פעם, והוא כותב פה, הביטחון התחלף ביהירות, כן? כמה פעמים, באמת ב-20 שנה האחרונות, שאמרתי, הנה זהו, מצאתי את תוכנית האוכל המושלמת, מצאתי את ה... כמה פעמים בשבוע אני צריכה ללכת לפגישות, ועם כמה אנשים ביום אני צריכה לדבר, ואיך אני צריכה לשתף במה שאני הולכת לאכול, ומה שאני הולכת לעשות, וכאילו כל מי שלא עשה בדיוק את מה שאני עשיתי, אמרתי, אין, הם לא מבינים, אני ראיתי את האור. ואז כמו בתחילת
וואו.
הפרק שלנו, פתאום באמצע שאני בטיול בחול, פתאום באמצע שכאילו באיזו הצלחה גדולה בעבודה, איזה ג'וב חדש שהשגתי, איזה... פתאום, בום, אני אוכלת, וכאילו מה קרה? איפה ההבטחות האלה? איפה ההחלטות? איפה הידע שלי? לא עזר לי בכלום.
וואי, ממש. כאילו זה מדהים. אני מאוד מתחברת לאיך שהוא כותב את זה, שהוא אומר שהביטחון התחלף ביהירות. כלומר, היכולת רגע לשלוט באכילה שלי, היא נתנה לי ביטחון, כי זה באמת נותן איזשהו ביטחון, שיש סדר פתאום בתחום המבולגן הזה. אבל מהר מאוד הוא מתחלף ביהירות, כי זה כזה, יאללה, אני מסוגלת להכל. הנה, הייתה לי בעיה ענקית, פתרתי אותה, זהו, אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. וזה מה זה אני, כאילו זה סופר אני בקטע ש... אני חושבת שהדיאטה הכי ארוכה שעשיתי בחיי הייתה לאורך איזה 9 חודשים בערך, וממש היה לי ברור כזה שכל הכבוד לי, וזהו, כאילו... הבנתי, אני יכולה להמשיך לאכול איך שאכלתי לפני 9 חודשים, כאילו. עכשיו, זה קטע מטורף, כאילו באמת, חוץ מה9 חודשים האלה, אז הוא רושם שהוא חושב שיש לו עכשיו מה שדרוש כדי להישאר מפוקח. ובאמת, שזה כל פעם מה שחשבתי, כאילו, סליחה, פעם חשבתי רק איך אני אהיה נקייה מהאוכל. וזה היה כאילו, כמו שאמרת, כאילו, זה מה שחשבתי שהבעיה. אז ברגע שפתרתי את הבעיה ונכנסתי איזושהי דרך נקייה, אז חשבתי שזהו, אני יודעת מה דרוש לי כדי להישאר נקייה, ובעצם נקייה אצלי הייתה שווה מאושרת, שווה חכמה, שווה, וזה לא... היום אני מבינה שזה לא נכון, המטרה שלי זה לא לרדת במשקל ולא להיות במשהו שקשור למשקל, זה מטרה אחרת לגמרי, כדי להישאר מפוקחת, בוא נאמר.
כן, אם כי צריך באמת להגיד למי שמקשיב שאחת מתופעות הלוואי, כן, של באמת עבודת צעדים, זה לא לשם זה, כן, אבל באמת זה בונוס נחמד שגם יש ירידה במשקל, כי כבר לא אוכלים בכמויות המטורפות שאכלנו, והאוכל שנכנס הוא באמת אוכל שהוא מזין ובריא לנו, אז גם מבחינה בריאותית, כן, שעושים בדיקות דם, אז הרבה פעמים מתרום סכרת, פתאום יש סוכר ברמה נורמלית בגוף, מבעיות של שומנים בדם, פתאום הכל זה, כולסטרול, אני מכירה כמעט כל בן אדם שני בתוכנית שמספר שהרופאים אומרים איך זה יכול להיות. וזו עובדה, כי באמת הגוף מתיישר בעקבות ההתיישרות הרוחנית והרגשית. וזה באמת 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 מדהים. כל הקטע הזה באמת עמוד 10 וגם 11, זה כל פעם, הנה מצאתי את הפתרון, אבל זה לא היה הפתרון. הנה מצאתי את הפתרון, אבל זה לא היה הפתרון. ובגלל זה אני חושבת שהנה יש לנו עוד 10 דקות, אז אני חושבת באמת זה היה הקטע אצלי. דבר ראשון, זה שחשבתי שאני מצאתי את הפתרון, אני פתרתי את הבעיות שלי. פה התחיל ההידרדרות כלפי מטה בחזרה, כי ברגע שאני חושבת שזה אני, אז שכל הכוח הוא בי, והכוח שלי הוא כוח אנושי, הוא כוח מוגבל, ובדיוק כמו ביל, אני כל כך מתחברת לסיפור שלו, כי אני באמת אכלתי כמו שהוא שתה, והתנהגתי תוך כדי, גם תוך כדי האכילה הכפייתית, וגם תוך כדי ההפסקות, כן, התקופות של הדיאטות השונות, באמת התנהגתי כמו שהוא התנהג. וממש אני קוראת פה ככה בעמוד 11, אפף את מוחי ערפל, השגתי שכחה, בול מה שהיה אצלי עם האוכל. אחרי זה יש פה כל מיני משפטים כאלה שמסומנים לי בעמוד 11, כשאני מקללת את עצמי שאני חלשת אופי, כאילו בול, בול, הייתי עומדת מול המראה ואומרת לעצמי, איזה חלשת אופי את. ועוד כל מיני תשבוכות בלשון סגי נהור שאני לא אגיד אותם פה, אבל זה באמת היה, ובסופו של דבר זה היה סתם מרגיע. זה ממש היה סתם מרגיע, האוכל הזה. וזה לא אוכל שמזין אותי, כן? הדברים שהייתי מכורה אליהם הם לחלוטין, הגוף שלי ממש לא צריך אותם, ממש לא. כאילו, אם ניקח אנלוגיה של רכב, אוקיי? אז הגוף שלי, בשביל לפעול טוב, צריך דלק מסוג מאוד מסוים. ואני הכנסתי לו דלק מסוג אחר, וציפיתי שהוא ימשיך לעבוד. והוא כל פעם נתקע, ולא הבנתי למה.
ממש. כאילו, אחד הדברים שאני מתחברת פה שהוא אמר, זה שבאמת כל הסיפור על הניסיונות, על ההתמודדויות, וש כאילו כבר גם השתייה שלו הפכה להיות בעיה בפני עצמה, לא רק שם הרגעה. והוא כותב את זה, וכאילו, אז עכשיו יש לי גם את החיים להתמודד איתם, וגם את האוכל להתמודד איתם, וזה ממש קשה להכיל את זה, וזה גם ממש מוריד את הביטחון העצמי, כאילו, איך עשיתי את זה לעצמי? איך עשיתי את זה עוד פעם? ואיך עשיתי את זה עוד פעם? וזה לא נגמר. עוד פעם ועוד פעם, ואני לא יודעת איך זה קרה, אבל איכשהו גם האוכל גרם לי להשיג את השכחה. כאילו, לשכוח כמה זה כואב, ולחזור על זה עוד פעם, ולשכוח כמה זה כואב, ולחזור על זה עוד פעם. והשכחה הזאת, באמת הרבה פעמים אומרים בתוכנית שלנו, שזאת מחלת שכחה, מחלת ההתמכרות. כאילו, אני יכולה להבטיח 1,000 הבטחות, ולהגיד, אני אזכור את זה, אני אזכור כמה כאב לי, כמה קשה לי, כמה ויתרתי בשביל האוכל, ובמקרה הטוב אחרי שבוע, אבל זה יכול להיות גם אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שעה, כאילו לשכוח את זה ולחזור לכלא של האוכל עוד פעם ועוד פעם.
ממש, ממש, זה יש פה ככה באמצע עמוד 11, אז הוא מספר שהגיס שלו היה רופא, ובזכות הנדיבות שלו והנדיבות של אימא שלו, כן? כי מישהו היה צריך לשלם כסף על כל הדברים האלה, אז הוא באמת הושפז בבית חולים, ידוע שעסק בשיקום נפשי וגופני של האלכוהוליסטים, ושם הוא באמת הכיר את דוקטור סילקורט, שכתב אחרי זה את ההקדמה, כן? של חוות דעתו של הרופא. והוא מבין פתאום שהוא באמת חולה במחלה רצינית מבחינה גופנית ונפשית. והעניין הוא שאצלנו האכלניסטים, יש המון דיבור על זה באמת בשנים האחרונות, של שמנופוביה רפואית, והרבה פעמים באמת ככה שאני מדברת עם אומנות ומגיעים באמת לצעד 5 ועולות תינות, ובפחדים, זה הרבה פעמים הולך לכיוון הזה של טיפולים רפואיים שאנחנו לא הולכים אליהם, כי אנחנו כבר יודעים שזה ייגמר ב, בואי תורידי איזה 10% ממשקל הגוף שלך, ואז הכל יהיה יותר קל, ואז נדבר, ואז נראה איך לפתור את הבעיה. ובאמת איזשהו חוסר הבנה בסיסי של רופאים מסוימים שלא מכירים את התחום הזה של השילוב, כן, בין הפסיכיאטריה לבין הגוף, לבין ההתמכרות הגופנית לאוכל האלכוהולי. ובאמת אני מאוד מקווה ש אם יש אנשים שמכירים רופאים ששמעו על התוכנית ומספרים להם על זה, כי אני יודעת שאני, כשהגעתי לכל מיני רופאים, הם לא שמעו על זה. ודווקא רופאים שאני הלכתי אליהם, אם זה רופאי נשים, אם זה רופא של גסטרו, כן? תמיד שיתפתי, כי זה היה כבר שהייתי בתוך וואי, ושיתפתי, ואני מקווה שהם באמת שלחו אנשים להבין שהם חולים, הם חולים במחלה נוספת, מעבר לכל המחלות הגופניות שהאכילת יתר הזאת מביאה. כי היא מביאה. וזה שנטפל בסימפטומים, כן, של ההשמנה, של לחץ דם גבוה, זה לא מה שיעזור בסופו של דבר, זה לא מה שיפתור, כי זה יחזור ברגע שאני אחזור לאכול, כמו שאני רוצה באמת לאכול, וזה דבר שהוא ידוע מראש, גם אצל האלכוהוליסטים וגם אצלנו. זה לא מחזיק לו בלי תוכנית פעולה מאוד מסודרת, כמו שיש בשניהם ילדים בעצם.
נכון, זאת באמת מחלה רצינית, מבחינה גופנית ונפשית, זה תגלית מבחינתי, כי המחשבה של רק אני צריכה לעזוב את האוכל היא כל כך קשה, זה כאילו, למה שאני אעזוב את האוכל בכלל? ושהוא רושם פה שכוח הרצון נחלש בצורה מדהימה בכל מה שקשור למלחמה במשקה, או במלחמה באכילה, זה כל כך נכון מבחינתי, וזה... זה חלק מאוד חשוב במחלה שלי, שזה באמת לא העניין של הכוח הרצון שלי. בחיי, כאילו, אם היו יכולים לעשות רנטגן רצונות, היו רואים כמה רציתי להפסיק. כמה רציתי ללבוש בגדים מסוימים שלא יכלתי, כי פשוט לא היה, כאילו, לא היה במידה שלי. כמה רציתי לקפוץ לבריכה ולהרגיש בנוח. כמה רציתי לאכול כאילו בנחת, ולא לדאוג כל הזמן כמה אני יכולה לדחוף לכיסים שלי. ובאמת רציתי, אבל זה לא עניין של כוח רצון, זאת מחלה גופנית ונפשית. כאילו, אין לי את היכולת להתמודד איתה. ובאמת כזה, 12 הצעדים, התוכנית הזאת נותנת באמת את הכוח להתמודד איתה, פשוט. שאר הדברים שניסיתי והיו מבוססים על הכוח רצון שלי בלבד, זה היה מועד פשוט לכישלון, כי זה לא עניין של הכוח הרצון שלי. תאמינו לי שרציתי להפסיק, פשוט לא יכלתי.
ואני חושבת שבאמת רק אכלניסטית אחרת יכולה להבין את המשפט שאמרת. אנשים שהם אכלנים רגילים, גם אם אוכלים לפעמים אכילת יתר, הם לא חווים את האכילה ואת התוצאות של המיידיות, לא לטווח ארוך, כמו שאנחנו חוות. ובאמת בפרק הבא אנחנו, של הפודקאסט, כן? לא של הספר, אנחנו נגיע, אני מקווה, לקטע שבאמת החבר של ביל, אבי, מגיע ומספר לו. ואני שמעתי פעם הנחיה של ביל עצמו, שהוא מספר על זה שההבדל בין הדברים שאשתו אמרה לו ושהדוקטור אמר לו, לבין מה שאבי אמר לו, שאבי הצליח לברוח מכלא האלכוהול שלו. ואז הוא יכל להיכנס לכלא האלכוהול של...